היום אנחנו לומדים דיני הפטרה, הלכות מעניינות מאוד וענייני הפטרה, הרבה דברים מעשיים. אם כן, סימן רש פי ד' סעיף א', רש פי ד' שמואל 284. מפטירים בנביא מעניינה של פרשה, ואין פוחתים מכפה לפסוקים, אלא אם כן צליק עניינה בבציר מאחי, כגון עלותיכם צפו על זבחיכם. הגה, דווקא בשבת באינן כפה לפסוקים, ג' פסוקים לכל אחד מן הקרואים, אבל ביום טוב שקוראים ה' סגי בתדווה פסוקים. ולא נתקנה ההפטרה רק בציבור אחר שקראו התורה, אבל בלבחי אסור לקרוא עם הברכות שלפניה או לאחריה, אבל בלבחה שרי. כן, כמה דברים חשובים לגבי הפטרה. מפטירים בנביא, דבר ראשון, צריך להפטיר בנביא. תראו את המשנה ברורה, דבר מאוד חשוב. כתב הלבוש, תמתי על שלא ראיתי נוהגים לכתוב ההפטרות כדין ספר, כי נראה לי שיוצאים כלל בקריאת ההפטרה בחומשים הנתפסים, כיוון שאין נכתבים בכל הלכות הספר תורה ומגילה. בעצם מה אומר הלבוש? שבדיוק כמו שצריך לקרוא מתוך ספר תורה, גם את הנביא צריך לקרוא מתוך ספר נביא. ואם לא קוראים את זה מספר, לא יוצאים ידי חובה. וכך נוהגים בקהילות רבות של נוסח אשכנז.
זה מספרדים?
לא.
פותחים?
לא. הוא מדבר... לא. היה להם ספר הפטרות.
ספר הפטרות?
זה לא מה שהוא מדבר. הוא לא על זה הוא מדבר. הוא מדבר... לא, הוא מדבר על ספר ישעיהו. כמו שיש חומש בראשית שמות, ספר ישעיהו. ספר הפטרות זה עוד יצירה, צריכים לדבר עליה, מאיפה היא באה. אנחנו מדברים על ספר ישעיהו. ההפטרות הרי רבות שלנו בספר ישעיהו. אומר הלבוש, צריך לקרוא מתוך ספר שכתוב בקלף. הספר הפטרות שאתה מכיר, זה לא בקלף, זה צילום. זה אומנם חום, הדף הוא חום, אבל זה רק דף דמוי קלף. אנחנו מדברים פה לקחת ספר עם דיו, אגב גם בלי טעמים, כי הטעמים פוסלים. בספר הפטרות יש טעמים, כי זה בסך הכל פשוט התפיצו שם על ה... הוא מדבר לקחת, כמו שיש ספר תורה, אז זה הולך ככה. הרי בעצם, אם אתם זוכרים, אמרנו את זה פעם בשבת, מכאן הדין האפשר שיהיה חומש בראשית, חומש שמות, חומש והקרא וכו'. למה אין קוראים בחומשים? אומרת הגמרא בדיוטים דף סמך, לפני כבר הציבור. מה, אין לכם כסף לעשות ספר תורה שלם? וככה, אתם זוכרים, דיברנו את זה פעם, זה... שזה בא להמריץ את הציבור שלא יישארו בעניות ויהיה להם רק חומש בראשית ושאין ספר תורה שלם. אבל מכאן הדין אפשר לקרוא בחומש. לפי זה בנביא יש לך נביא אחד לישעיהו, נביא אחד לירמיהו, נביא אחד ליחזקאל וכו', ובזה העותר עשר ובזה אתה הקורא. כך נוהגות רבות מקהילות אשכנזים, בעיקר נוסח אשכנז, בעיקר בישיבות, שיש ספר שעשוי בגלילה, וכמו מגילת אסתר, בדיוק כמו מגילת אסתר, עשר הפטרות, כמו מגילת אסתר, וקוראים מזה. מה? גם בהר המור, לא, בהר המור עוד לא, במרכז הרב.
גם
בואי לרבקה, ודאי. בצרפת ראית את זה פעם?
לא.
אבל זה
לתדע,
כאילו,
זה
לא חתוך שקוראים ב...
אתה קורא את כל ה... בדיוק כמו חומש. בדיוק תיקח חומש אחד מחמישה חומשי תורה, ויש ספר ישעיהו. וזה בלי טעמים, ואז יהיה העולה לתורה, או צריכים את ההפטרה בעל פה, אם לא, מישהו אחר קורא. ובדרך כלל מישהו אחר קורא, ואולי צריך שמישהו אחר יקרא. כיוון ש... למה בתורה העולה לא קורא, עניין אשכנזים, העולה לא קורא? כדי לא לבייש את מי שלא יודע. למה בהפטרה זה לא שייך? כי יש ניקוד ויש טעמים. אבל אם אתה קורא מספר שעשוי בגלילה, אז חזר הטעם, ואז צריך לא לקרוא בעצמך את ההפטרה. הספרדים כאן קוראים, הספרדים גם כשאתה עולה לתורה אתה קורא בעצמך. אם אתה לא קורא בעצמך, אז מה אתה עושה בישיבה כל הזמן? זאת אומרת, תמיד יש את הבעיה הזאת שאני חושבת ילד, ולגיע בחור ישיבה, מעלים את הפעם לתורה, נשאים לו עלייה, לא קורה, אז מה אתה עושה בישיבה? מה אתה לומד שם כל הזמן? בטח תמיד את הפרשה להכין, אתה לא קורא, משהו צריך לא תקין. אז זה מן הספרדים, שעולה לתורה קורה. מה? כי יש ילידת הדורות. אני פעם ראיתי רב אחד חשוב, שהוא תמיד קורא בתורה כשהוא עולה, אבל מישהו מעוטט לו, זאת אומרת, אתה רואה שהוא לא הכין, אבל עושים לו את המניפולציות האלה האמת כתוב ככה. ראיתי מקור בשולחן ערוך, לא מופיע בשום מקום שמרים טעמים, אבל יש מקור אחד, מה אומרת שאסור לקנח את עצמו ביד ימין, זה לא הברכות, לא לקנח תפלות בידים. אז יש מי שאומרים למה לקנח, כי הוא כורך בה את התפילים. אבל יש עוד טעם, אז הוא אומר את מי שמראה בטעמי תורה. מה? מראה בה, זה ככה, זה ככה, מראה בטעמי תורה. אם כי אני חושב שהכוונה שהוא מלמד את הילדים הוא מראה בטעמי תורה, לא בזמן שהקורא קורא. אבל אתה רואה את הדבר הזה של האיתותים, יש לו מקום. אז לא, אני חושב שרבנים ספרדים, רב ספרדי צריך לדעת, זה בעיה איפה הוא מתפרד. אם הוא ירושלמי, הוא צריך את כל השישי בעל פה. ואם הוא צפון אפריקה, הוא צריך את כל השלישי בעל פה. רגע, מן הכתובים זה שלישי או שישי נתון לרב? באופן כללי, יש נכון זה... את הקלעות לרב זה לא נכון, זה אתה אמצא אותה. אין מן הכתובים לרב, זה מן הכתורפת. זה מן הכתובים...
את הקלעות, אבל יש...
לא. הרב סבטלה? אני מתנגד לזה. הרב לא לקלעות. זה המצאתם בצרפת. זה מנהג צרפת, הדבר הזה. המנהג המקורי זה אצל הספרדים שקללות עולה האיש הכי זקן בבית הכנסת. כיוון שהאיש הכי זקן בבית הכנסת יש לו הרבה זכויות, הוא יכול לעמוד בלי בעיות בכל הקללות, אין שום בעיה בזה. אם אין זקן בבית של צעירים, איך אתה יודע מה עושים? הרי אין בבית של צעירים, אז העולה לתורה, הקורא בתורה, סליחה, הקורא בתורה הוא צריך לקרוא את פרשת המחר הקרה. וכך מנהג האשכנזים. האמת, אצלי יש לי מסורת בבית אבא, כשהיינו ילדים, אז כשהגיעו לפרשת הברכה, כל הבית נסע להלך החוצה, כולם פחדו שיענו אותם, כולם היו על הדלת, רק שלא יענו אותם. ואז סבא שלי תמיד היה אומר, מה זה, כל התורה אותו דבר, אני זוכר את זה, אז זה גידל אותי, זה שטויות האלה. התורה, כולם נתנה מסיני, אני עולה. הוא היה איש הכי חשוב בבית הכנסת, ניסה לחנך, לא הצפיח, כולם תעלה, ברוך השם, תעלה איזה... אני ככה תצטור אותנו מהעונצו של הפרשת הברכה. פעם אחת, אני זוכר את זה, לא אשכח את זה, טוב, חוויית ילדות, סבא שלי לא היה, ואז לא היה מי שיעלם, ואמרו לחזן טוב תעלה, אתה השאיר את האצבע ברכה. סדור, הוא גור לא פה. זה הספרדים, יש להם עונם דמיונות עשיר. נדמה להם שאם כתוב להור, אתה בעיר, אמרו אותה, אתה בסדר, זה הולך עליך. זה צריך... דמיון מזרחי של ה... לא מכתובים. זה משהו אחר. הטעם של האשכנזים הוא טעם רציונלי. יש הבדל גדול. הספרדים לא רוצים להתקלב, אבל האשכנזים אומרים שהאשכנזים נוהגים שהעולה לא קורה. אז הבעל כהן אומר לו, הוא רטה בעיר, הוא רטה בעיר. זה הטעם, יש לנו הרבה הטעם. לכן הבעל כהן הוא זה שעולה לתורה, ואז הוא לא מקלל אף אחד. בסדר? אצל הספרדים זה לא שייך הטעם הזה. בגלל שיש להניח שהעולה הוא קורה. אז מה הבעיה בעצם? עכשיו עבוד כל אחד, אלא מה, עבוד איזה סימן רע, בדיוק הגיע לו עלייה לתורה, לפרשת הברכה והקללה, הוא אומר, ותקעו אותי, עד שאני מקרא פה כיבוד, זה כיבוד נתנו לי. טוב, אז נחזור לעניין. אם כן, הלבוש אבל הוא אומר, אני קורא את זה עוד פעם. אנחנו נדבר על זה, נדבר על זה, זה כתוב בערי, כתוב בערי, נדבר על זה, זה סעיף ה' בסעיף, בסימן הזה. הריק העיר שזה חייב להיות לכאורה ככה, שבוע שבוע. כן, כתב הלבוש, תמתי, על שלא ראיתי נוהגים לכתוב ההפטרות כדין ספר. כי היה נראה לי שאני רוצים כאלה לקראת ההפטרה בחומשים המתפסים. כתבה שני כתבים, אתה שומע, דוד, בכל הלכות הספר תורה ומגילה. זה מה שהלבוש אומר, תעשה חומש ישעיהו, זאת אומרת, נביא ישעיהו. עתז ומגן אברהם ישבו המנהג וסביר עלו דאב שלו על ידי דפוס וגם על הנייר ושלא בגלל מותר עניין זה. זאת אומרת, למה הם ישבו את המנהג? יש גמרא בגיטין שאומרת שאסור לכתוב נביא, אסור לכתוב פרשה לא מתוך ספר שלם, אבל הגמרא אומרת עת לעשות להשם עשה בתורתך, כיוון שזה יקר פעם לכתוב נביא שלם. אין פוס, תחזרו למצב שבו אין פוס, אין פוס. אם אתה אומר שצריך לכתוב רק נביאים שלמים, אז אין, אין אנשים, כי זה יקר. לכמה אנשים יש להם מגילת אסתר? אז לכן, בגלל עת לעשות השם צורות תורתך, התירו לכתוב פרקים בנביא. אומר אתה, זה המגן אברהם, שכבר כתוב הגמר שהתירו לכתוב פרקים בנביא. אבל תראו את ההבדל, דעת המגן אברהם צריך לקרוא את ההפטרה מתוך נביא שלם הנתפס. לא מתוך הפטרה לבד, אני תוס בחומש. מדוע? כי אומר ככה, עת לעשות לשם צורות תורתך, אמרו שבגלל שיקולים של מחיר, אז לא צריך לכתוב אותו בגלילה, אבל להדפיס ספר שלם אפשר. באו תורת אומר, יש איסור לכתוב, יש איסור לכתוב ספר שלם, כלומר חומש בראשית, שמות וכו', או ישעיהו, ספר שלם, לכתוב פחות מספר שלם. בעיקר אני צריך לכתוב דווקא ספר שלם, ודווקא בגלילה, ודווקא עם הטעם, עם הדיו וכו'. אבל המגן אברהם אומר, כתוב את לאחר בשני אפשרות תורתך, אז זה אברהם אומרת, אז תכתוב ספר שלם, אבל בדפוס, אבל לא חצי ספר, ספר שלם בדפוס. אסור להדפיס את ההפטרות בחומש, אבל זה רק, אתם רואים שהוא רק רומז, בכל מקום דעת המגן אברהם צריך לקרוא את ההפטרה מתוך נביא שלם פס, לא מתוך ההפטרה לבד. אבל אתה אומר שלא צריך, כי עת לעשות לשני עצורות תורתך. אני אגיד לכם את העיקרון, העיקרון הוא ככה. בזמן חז"ל הכירו לכתוב אפילו פרק אחד מתוך נביא. למה? עת לעשות לשני עצורות תורתך. כי אם תכתוב נביא שלם, לא יהיה לאף אחד, כי יש רק דפוס. אומר אתה, זה כבר נשאר. ברגע שאמרו עת לעשות לשני עצורות תורתך, השאלה היא, האם עת לעשות לשני עצורות תורתך זו תקנה חדשה? אז ביטלו בעצם את התקנה שלא לכתוב ספרים לחוץ, או שזה אילוץ. כל עוד שאילוץ קיים אפשר, כל עוד שלא קיים אי אפשר. בעצם אתה אומר, תקנה חדשה, ביטלו את התקנה הקודמת. מזה, הדעת אתה, בעצם יש פה, יש פה שם.
בני חנוכה, בתוך הבית.
נכון, אותו עיקרון, אותו עיקרון, אבל צריך לזה אובן, לא להשוות תקנה לתקנה, זה רק העיקרון, זה לא אומר שאם פה זה ככה, גם פה זה ככה, כי כל תקנה צריכה להיות בפני עצמה. כן, אבל הוא לא כשר, הוא לא כשר. המגן אברהם אומר שגם אם אתה בא, אתה אומר עת לעשות לשני עצורות תורתך, ואז אתה עושה את הדברים לא לפי הלכה, אבל מה שאתה כן יכול לעשות אתה עושה, אז אתה עושה ספר שלם. הספר הזה הוא לא כשר, אין בו קדושת ספר תורה. אבל אל תדפיס, יש כאילו שני הלכות שונות. כבוד בנביא זה אומר, תכתוב אותו בקדושה ואל תחתוך אותו. טוב דבר רבותיי, יש לנו שלוש שעות להלכה. יש דעת הלבוש שאומר שהפטרות צריכות להיות בתוך ספר מיוחד להפטרות, לא ספר הפטרות, ספר מיוחד להפטרות של ישעיהו ירמיהו. דעת המגן אברהם צריך להיות ספר שלם, אז לפי המגן אברהם כאילו ספר שלם כמו ישעיהו, אבל אפשר להגיד ספר שלם, תקבט את כל ההפטרות, תעשה מזה ספר שלם, ואז גם כן אתה ממעיץ בביזיון של התורה. אתה זה אומר, כבר ביטלו. כלומר, פעם היה דין כזה, בגלל את הספר שלם, ביטלו אותו וזהו. מנהג הספרדים הוא לקרוא, וזה הבדל בין ספרדים לאשכנזים ואשכנזים, בשום אופן לא יקרוא הפטרה מתוך החומש. אם אתה מגיע לזה אשכנזי, קורא הפטרה מתוך החומש, אתה המארץ. תנ"ך שלם, והתנ"ך שלם זה המגן אברהם. מה זה? תנ"ך שלם בכל הפחות. המהדרין, יש להם גם ספר שעשוי כתקנו בכלל. לעומת זאת, מנהג הספרדים, כמו דעת התז, שקוראים את הקורא את ההפטרה מהחומש. אני לא אוהב את התנ"ך השלם שיש פה. אל תתחילו את לי חסידים, אף פעם אצל הספרדים לא היה תנ"ך שלם, תמיד היו קוראים את ההפטרה מתוך החומש, אל תתחיל להיות לי מהדורים על חשבון אבותיכם שאף פעם לא עשו את הדבר הזה. אני מקפיד לקרוא מהחומש. זה בסדר, אבל זה גם שימן לעשות המצאות, בגלל שהכתב גדול, סתם כי הכתב גדול וזה נוח כתב גדול, בסדר? לא, אז השאלה היא, האם בגלל לעשות לשם נתנו כבר אז את הדין שאסור לכתוב מביאים חלקים חלקים, או את לעשות לשם זה אומר, זה אילוץ כל רגע ורגע, האם זה תקנה קבועה או שזה אילוץ על כל רגע ורגע, זה לא מחלוקת פה. כן, אפשר, כן, כן, אותו רגע.
אני יכול לקבוע את זה?
אתה, אז במגן אברהם, זה היה לבוס. אני מציע לך לא להיכנס בין הגדולים. לכן יש פה שאלה סתות. כן, ומה שכן, הוא אמר שגם היום, כשיש תפוס, גם היום כשבעצם יש תפוס, ואתה בקלות יכול לכתוב, להדפיס ספרים שלמים, לשום בעיה, עדיין מותר לך להדפיס חומשים, ובסוף לכתוב את ההפטרה, פרק מתוך ההפטרה, בעצם האיסור הזה בטל, שאסור להדפיס, לכתוב נביא לא שלם.
מה
היום
אתה רוצה לכתוב את כל הדעות?
לא, עקרונית מי שרוצה לתת כל הדעות אין בעיה, אבל יש בעיה של להוציא לעז על הראשונים. זאת אומרת, אם אתה היית הראשון בעולם שדן בעניין הזה, זה בסדר. רק מה שאתה השני, כיוון שכבר אבותינו לא הקפידו, אז זה לא טוב, אני חושב. רבותה, היית מגיעים לבטן אשכנזי, חכו שיביא לכם את התנ"ך השלם. כל מקרה יביא לכם, זה סטנדרט, נכון?
היום, לא סביבה.
גם אשכנזים היו קשור, אנחנו מה שפעם? תראו מה המסקנה הזו משנה ברורה, תראו את המסקנה אומר, מכל מקום, אם אין להם רק הפטרה נתפס בחומש, יש לסמוך להקל שלא יבטל קריאת ההפטרה, אך לכתחילה, בוודאי ראוי ונכון שיהיה לכל ציבור נביאים, שכתבים בקלף, קדים, שאז גם השמות נתפסים בקדושה, מה שאין כן, כשהוא עניין המתפס, ואין ניג הגרע בקהילתו, כעת מתפשט זה להרבה קהילות ישראל, עשו יחד כאן.
איפה
הדברים?
לגבי ההתרה, או
שבכלל איסור
בדרך כלל
איסור בכל?
לא רק,
לעצמי, לעצמי
קורות
מתחלק מפרק
וזה,
זהו, זו באמת שאלה, למה לא נביאים את כל הנביא? כן. זאת אומרת, הם עצמם סומכים על זה גם בשד הצורך. אין ברירה. לא, על זה אומרים את לעשות בשני סבות תורתך. פה שהרגיל את לעשות בשני סבות תורתך, כי אם אתה לא תוכל להביא לכל אחד, כל פעם שאתה רוצה להביא ספר מראי מקומות, אתה צריך לחלק את הנחים כמספר האנשים שיש לך. אז זה שהרגיל את לעשות בשני סבות תורתך, בשביל הפטרה מספיק את המאחד.
לגבי פתאום הכתורת.
נכון, פתאום הכתורת זה תלוי מה... הפתאום הכתורת...
אתה רגיל את לעשות בשני סבות
תורתך? לא, לא. פתאום הכתורת הוא תלוי, הוא הולך... מה שעכשיו עשו, שהתפיסו, פתאום הכתורת... כן, הדפיסו פרשה אחת מהתורה לחוד. לחוד? אז לא. מה?
זה בנוי,
אני חושב, זה בנוי על דעת התז. זה בנוי על דעת התז, שמנהג ישראל לקרוא את ההפטרות מהחומש, אין יותר את האיסור הזה שלא לכתוב חלקים מהתורה, כבר ביטלו אותו בזמן המשנה ונשאר בטל. יש כאלה שאומרים, עת לעשות בשני סבות תורתך, רוצה להתעשר, ואם הוא מתעשר, הוא חייב ללמוד תורה. ועכשיו, הרי הכתורת מעשירה, למה הוא לוקחים את הכתורת מהקלף? כי כתוב שהכתורת מעשירה. וכתוב בספר, אתם יודעים היום, אם אתה רוצה משהו שיהיה לך, אתה רגיד סגולה. אתה אומר סגולה, זה רס. אז פתאום הכתורת, כתוב בספר סדר היום, כתוב ככה, הכהנים היו מתעשרים מהכתורת, זאת אומרת הכהנים הגדולים היו מתעשרים מהכתורת. אבל הסדר היום, אתה יודע מי זה סדר היום? סדר היום זה רבי אברהם בן מחיר ומגורי הארי. זה סדר נפלא, סדר היום. הוא היה גר בביריה. היה הרב של ביריה, אתם יודעים איזה ביריה?
זה
היה צפת. זה מטר מצפת, אתה עומד בכיסה הישנה לצפת, רואה את ביריה. משהו, מקום נפלא. מעין אלא נבא שם. אז הרב של ביריה כתב ספר סדר היום, זה ספר חובה, זה משהו, מתאר את הנשמה, משהו נפלא. אז שם הוא כותב שיש סגולה גדולה, סגולה כבר עושים, סגולה גדולה, שמי שרוצה להתעשר, יאמר את פרשת הכתורת מתוך קלף, כתוב כלכתו. זהו, שלגר. אם היו אומרים סגולה, לבוא פעם שיבוא לשיעור, נגיד דף יומי זה גם סגולה, אבל זה סגולה, ברמה גבוהה אתה אומר, סגולה, אם תבוא כל יום, תעשה סיום מסכת. ס סגולה לסיום מסכת, סבור שיעור דף יומי. לא, אז כבר אדם בא, כי זה אתה ללמוד לשמוע, זה יותר מסובך. אני אומר לאנשים תמיד שהסגולה הכי טובה זה לעשות הדבר בלי לדעת שזה סגולה. כי אם אתה עושה אותו בגלל הסגולה, זה תורה שלא לשמה. אומנם כתוב, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שטוב שלא לשמה בלשמה. ואם אתה עושה מצווה כי זה סגולה, אז זה לא לשמה. אז אם אתה רוצה שזה יהיה סגולה טובה, זה לא לחשוב שזה סגולה. עכשיו אם אתה תגיד ואז זאת תהיה סגולה, זה גם לא טוב, כי זה גם קצת לא לשמה. כי אמרו שכדי שהסגולה תפעל צריך לא לחשוב שזה סגולה ואז היא יפעל, אז זה לא טוב. אז צריך לחשוב שכל המצוות הן טובות מצד עצמה, והקדוש ברוך הוא ישלים את הדברים. סגולה, מה אני אגיד לכם, זה משהו נורא מה שקורה עם הסגולות. פשוט אין לי מילים. כל סגולה, כל אנשים יכולים לטבול במקרה בחודש, במקרה בחודש הוציאי, כל מיני דברים, אתה לא יודע מאיפה צצו, נפלו, איזה זרם עזים, עצו באיזה ספר, דברים שאף פעם לא עשו, ישר כולם עושים. אני אגיד לכם, אני בחיים לא דיברתי על הכיסוי ראש של אנשים, אף פעם לא הערתי על הדבר הזה, אף פעם, אני נזהר, אבל פעם אחת בחיים יצא לי, זה מוציא אותי מדעתי לראות אישה שהכיסוי ראש שלה נראה כמו הכיסוי ראש של התינוק של הבן שלוש, עם הסבות, היא גידלה לו שערות שלוש שנים, כי זו סגולה גדולה הדבר הזה, שלוש שנים, הם שניהם נראים אותו דבר, זאת האמא והבן נראים בדיוק אותו דבר, אבל הסגולה הזאת היא הקפידה. יש דברים קודמים להקפיד עליהם, אני חושב, מאשר לעשות כינים לילד שלוש שנים, לגרום לו שלו כינים, אבל זה דבר טוב, זה שוב, זה חזק, הילד שלך הולך ברחוב, נראה כזה צדיק, נזיר אלוקים, אתה מגדל לו שערות שלוש שנים, קורא, איזה מתוק, איזה חמוד הילד הזה, אתה עושה לו קשרים בשיער ובעיות. ויש דברים, יש לי רשימת דברים אלמנטריים קודם את הדבר הזה שהוא בלי ספק לא מינה גבותינו בעולם הנהגו את זה, ואני מגלח את הילדים שלי ובכנס היו עושים מבין תשעה חודשים שנה יש אולי, יש כן, זה כתוב בהלכה, בפעם הראשונה שאתה מגלח את הילד עושים שמחה, כי לא גידחת לו את הפירות, אבל יש מצווה להזיז גדולים לקטנים ואל תקיף, שהגדולים לקטנים, זה כן. וזה כתוב גם משנה ברורה, כתוב שמותר לעשות את זה בכל המועד אפילו. שלוש שנים לא כתוב בשום מקום. מה זה חשוב שלוש שנים? עניין של אורלה. אורלה זה הולך על תורתה לילדים. כתוב באיזה ספר, אף אחד לא יוצא את זה, רק החסידים. בסדר, מישהו חוסר בסדר, רק החסידים. אבל מישהו מתעלל בילדים, אני אגיד לכם, הייתי מצפה שדם שמתעלל בילד שלו שלוש שנים, יש לו בטח מסיר את זה שחיות על התורה, שאנחנו נראה את זה לכל מרחבי קיום המצוות שלו. זאת אומרת, שלוש שנים הוא מוכן שאשתו צריך את הילד, תתקל בקיום, יהיו לו קשרים, הילד כואב לו, מגרד לו, כל כך הרבה הוא משקיע בעירה של הילד, בטח נראה את זה בכל תחומי החיים שלו, והיא נפלה, זה לא ככה. הזכר רייטור יוסי אברבנל, שכל פעם שהיינו נמצאים באיזה חלק הוא אומר לו, תתכונן, אתה הולך לחדוף. יוסי אברבנל, אתם מכירים יוסי אברבנל? יוסי אברבנל היה כיורי חטף ראשון, זאת אומרת, נדמה לי שהחלק הראשון שהייתי, הוא קיבל ראשון, מאז שהיינו ביחד בחלק אומר לאבי הבן, תתכונן, לפני החלק יש דבר טובה, אתה הולך לחטוף, אתה רוצה לא לפי המנהג. אבל אני אומר שעולים חדשים כן יכנסו את חלקי. מדוע? כיוון שהסבא של החידה, רבי אברהם אזולאי, יש לו ספר נפלא, נקרא חסד לאברהם. מכירים ספר הזה? זה משהו לא מעולם הזה, ספר זה נפטר. אז הוא כותב שביום הראשון שאדם מגיע לארץ ישראל, הנשמה שלו מתחלקת. הוא הולך לישון עם הנשמה של חוץ לארץ, והיא עולה לשמיים ומקבל נשמה חדשה של ארץ ישראל. זאת אומרת, יש שינוי זהות בארץ ישראל. אז העולים החדשים רוצים להראות את זה לילדים שלהם. הם גדלים לו שערות שלוש שנים, ואז בונים אותו מחדש, זאת אומרת, מורדים לו את השערות בפנים חדשות באור עיניים, באים להראות שניתן בתוכם לב חדש בארץ ישראל. לכן לעולים החדשים יש יותר, לילד הראשון לגדל לשערות שלוש שנים, לא צריך איתם לזה. טוב רבותיי, נחזור לעניין, אני רק מתרגז על הסגולות. זה לא יודעים כמה, לא, זה מרגיז אותי, אם אדם עושה את העיקר ומוסיף לתוספת בסדר, אבל נראה לי, יש דברים מאוד מאוד משונים סביב הפרשת חלה, סגולה, הפרשת חלה זה סגולה? מישהו, זה מצווה, אני לא יכול להגיד מצווה, כל כך מצוות, עכשיו לפני ראש השנה אני משתמש בזה לפעמים, היה מתור בפיצריה, הייתה בעיה ש... די עם הפרשת חלה, אז אמרתי לו, תשמע, אתה עכשיו תוציא בכל השכונה, שכל מי שעוזר סגולה להפריש חלה, תבוא אליך הפיצה להפריש חלה עם ברכה, כל יום נשים יכולות להפריש שם חלה סגולה, אני לא יודע אם זה מועיל, אני חושב שהסגולה זה דווקא נפוש את החלה שלך, לא משנה, יש לי פספוקי דברים על זה, האם אישה שנפושה את החלה שעובדה על הפיצריה, זה גם סגולה, נראה לי שהיא לא מקיימת את המצווה בכלל, היא מקיימת רק את הסגולה. זאת אומרת, אם זה האישה שלה, אז היא מצווה, אבל אם זה האישה שלו, נראה לי הסגולה, מכל מקום אנשים באות, אז זה הולך טוב, ועכשיו יש לנו, הבעיה הייתה, ודאי, שליח מברך. הבעיה הייתה שלא תמיד, לא תמיד המשגיח יכול לבוא בזמן שפוש שלה, אז יש תורתות. ואנשים זה שכונה, אז שיהיה אפשר, אז הוא בא להפוש את החלה. טוב, נחזור לי, אובן, מה?
ברכת
כהנים
בכותל.
למה עשית את זה
איזשהו מקום?
והרב תדע התנגד לזה. ברכת כהנים בכותל, הרב תדע התנגד לזה מסיבה אחרת. כן, גם זה, אומרים שאם יהיו 300 כהנים שיבואו לכותל המערבי בכל המועד, אז יהיו ישועות בעם ישראל. אתה אומר, מישהו תעשה ישועות, וישר מגיע. ישועות לכלל ולפרט, בדגש על הפרט. ישועות, טוב, לא רוצה להגיד יותר, בואו נמשיך.
כל
אחד שופט
מה
שאתה חושב, אתה
מתעניין, אתה חושב.
אני
אגיד לך
מה קרה,
רובן. כל אחד לא בא לבשינה, זה פתאום הוא ככה בא.
ביום העצמאות.
כן.
אני אגיד לך מה קרה. אתה ידעת שאני...
אתה הולך ככה, אתה יום עצמאות, הוא הולך עם זה. קם
בצבא,
כל
צבא
מדבר,
מסיבה
של מדינה, או קם
בחביף משהו. רובן, זה לא אצלנו, זה בתחילת תחרים שאתה מתפלל בהם. אצלנו אין דברים כאלה. אתה ידעת פשוט, אני חושב שאתה ידעת שאני הולך לתקוף לגבי יום עצמאות, אז הקדמת. זה טוב עשית. כי באמת, אמרתי לו משהו על יום עצמאות. אבל אתה דמת לי קפה. טוב, עכשיו באתי עם ברית מילה. מה? מה? איפה המזכיר? היי בויה, קרש בי, היי. טוב, רבותיי. לא, ביום עצמאות אין הפטרה, כי אי אפשר לתקן. דיברנו על זה פעם, אי אפשר לתקן הפטרה. אם היו חכמי כנסת הגדולה, הם מתקנים, כי יד התורה זה הפטרה ביום עצמאות, אין שום ספק בזה. בדיוק כמו פורים וחנוכה. רובן אומר שהם מתקנים עד ההתנתקות. מה ההתנתקות זה לא טוב, לא רוצה ל...
זה ממפרר.
טוב, רבותיי. סעיף קטן ב' מפקירים בנביא פה מביא המשנה ברורה את הטעם. הטעם מפני שפעם אחת גזרו גזרה על ישראל שלא יעסקו בתורה וקראו בנביאים שיבה וברכו עליהם כנגד השיבה שהיו צריכים לעלות ולקרות בתורה ולא היו קוראים כל אחד פחות בשלושה פסוקים, הרי בין כולם כפה לפסוקים. לכן אף אחד שהגזרה בטלה מנהגה לא בטל. אז תשימו לב, כל הדין של ההפטרה זה לא תקנה עצמית, אלא בגלל שפעם אחת ביטלו את כלל התורה, השאירו את זה.
אם מחזק את ההפטרה, אם עצם ההפטרה זה תקנה חדשה. גם אם תקנו על חומש, זאת אומרת על יצחה לא שלם, גם נשאר.
נשאר, אבל לא בטוח, כיוון שכל הטעם שם הוא בגלל עת לעשות להשם. אז בגלל אם אין עת לעשות להשם, אז זה ימי לחוזר. לא, זה לא נקראת לספר, זה תקנה במקום קראת התורה. זה תקנה אמיתית, יש תקנה לקרוא בתורה, תקנה זה במקום. משום אחי, עוד מעט יש פה בעיה בסברה. משום אחי תקנו שהמפטיר יקרא בנביא, לא פחות מכפה לפסוקים, ויהיה קורא, תראו דבר חשוב, יהיה קורא בתורה תחילה לפני כבוד התורה, או, הדבר הזה שיהיה קורא בתורה תחילה לפני כבוד התורה, הרי זה תקנה מאוחרת. הרי בתקנה המקורית של המפטירה הייתה, הם בכלל ספר תורה כי גזרו, ואז הם קוראים רק והנביא. אז פה יש תקנה מאוחרת, כלומר, כאשר ביטלו את הגזרה שאסור לקרוא בתורה, עכשיו בעצם לא ביטלו את התקנה של הנביאים, ואז אמרו יש פה חוסר בכבוד התורה, כי יש תורה לחוד ונביא לחוד, ואז תקנה שהמפטיר יקרא בתורה. זה מובן. אבל תראו את הרמה שלנו הרמה למעלה, בשורה למעלה, ולא נתקנה ההפטרה, יש לכם את זה? ולא נתקנה ההפטרה רק בציבור אחר שקראו בתורה ובלאו הכי אסור לקרות עם הברכות שלפניה או לאחריה. זאת אומרת, השאלה שאנחנו שואלים זה מה קורה ציבור שאין להם ספר תורה, האם הם מפטירים? לכאורה פשיטה שכן, כי מראש תקנת ההפטרה הייתה בלי קשר ספר תורה, הרי מה פוסק שלו? תראו את הביאור הלכה, הדיור המתחיל אבל בלאו הכי, אבל בלב אחי, אף על פי שתלת התקנה הייתה על קריאת הפטרה אפילו בלא קריאת ספר תורה, וכמו שכתבתי למשנה ברורה, עכשיו נתבטלה הגזירה ותקנו בדרך על הפטרה כי מחר קריאת ספר תורה. זאת אומרת, רבותיי, התקנה עברה עיצוב מחדש. היו בעצם שלושה שלבים. שלב ראשון, כאשר קראו בתורה. שלב שני, כאשר קראו בהפטרה במקום קריאת התורה, כי היה אסור לקרוא בתורה. שלב שלישי, שקוראים בהפטרה בנוסף על קריאת ספר תורה. זה דבר מעניין. זאת אומרת, אם לא היה, אם הייתה גזירה לא לקרוא בתורה, אתה קורא רק בהפטרה. למה לא נגיד עכשיו, אין לי ספר תורה, אז אין לי, לפחות נקרא בהפטרה במקום. אין טעם יותר היום לקרוא בהפטרה. אין טעם, הגזירה התבטלה. לכיוון שפעם נדמוז נשאר. והשאירו את זה רק בתור המשך מספר התורה. בוא נאמר ככה, יש הבדל הרבה פעמים בתקנה בין סיבת התקנה לבין צורת התקנה. סיבת התקנה של ההפטרה היא בשני עצמה, להגיד לקרוא בנביא ונשאר. אבל צורת התקנה היא בתור סיום של הקריאה בספר התורה.
בחל מנהג?
לא. זה לא קשור למחל המנהג. מדוע זה לא קשור למחל המנהג? משום שהייתה תקופה שבה הייתה חובה לעשות הפטרה. כשהייתה גזירה לא לקרוא בתורה. למרות שהגזירה התבטלה, אבל השאירו את התקנה ההיא. את התקנה השאירו. תקופה מוקדמת מאוד.
תקופת חזון?
בתחילת תקופת חזון. אז הנה ההפטרה הוא נפטר משניות, ואז ההפטרה עם התורה, זה אחת מהתקנות הכי קדומות שיש לנו. האמת היא שבכלל צריך לחקור, אנחנו דיברנו על זה פעם, שהתקנה שקרה בתורה היא יכול להיות שהתקנה הראשונה שיש לעם ישראל. כי משה רבנו תיקן, שם בייחוד השם במדבר, ולעוצמה, זה דין ברבנן, אחד הראשונים שקיימים. הרי אין לנו כמעט הלכות ברבנן מתקופת בית ראשון. כמעט זה, בבית ראשון לא היית רבנן, היה רק דאורייתא.
זה רעיון מעניין,
הגדרה
הייתה,
בגלל גזר גויים, סוג
של השפלה. כמו שגזרה התפצלה, אנחנו ממשיכים.
כן.
תבין את זה. אני חושב, הם מבטאים את זה, אנחנו כאילו נבטא את זה, נגיד, לא חייבים עכשיו.
זאת אומרת, יש דברים ש... נאמר, אתה היית לא... ביוזמתך לא היית מתקן את זה, אבל אחרי שיש איזה אילוץ שגרם שזה יקרה, אתה אומר, זה טוב.
זה גם אילוץ מאוד בשבילי כזה.
כן.
זה בעיה, כזה.
ככה ראו את זה. ולכן אני חושב שירשו בעצמם קצת לשנות את התקנה, למרות שבגלגול הראשוני שלה היו קוראים בנביא לבד, אבל אחר שבטלה הגזרה אמרו זה יפול להיות חלק מקריאת התורה. ככה נראה, לכן יבוא עיצוב מחדש. סליחה עצמם, אני רוצה לסיים את הסעיף קטן, אני חוזר למשנה ברורה. ויברך המפטיר שבע ברכות. אז פה רוצים להראות שיש שבע ברכות כנגד שבע עולים. דהיינו, שתי ברכות שמברך המפטיר על התורה לפניה ולאחריה, אחת על הנביא לפניה וארבע לאחריה כנגד שבע שקראו בתורה. גם זה גלגול מאוחר. הרי בהתחלה היו עושים הפטרה בלי קריאת התורה, אז היו שבע ברכות, היו רק ארבע ברכות. אבל לאחר שתקנו להפטיר, למרות שקוראים לספר תורה, אז רוצים להזכיר לנו שההפטרה היא כנגד שבע עולים, אז יש לנו שתי ברכות התורה וברכה אחת של ההפטרה לפניה וארבע לאחריה. מה? או, זהו. אגב, יוצא שלפני ההפטרה יש ברכה אחת ולא לענות אמן, ברוך אתה השם אלוקים ומלך עולם המוכר בתורה במשה עבדו ובישראל עמו ובמדיין עוד והצדק, ברוך אתה השם ואוהבי לנו השם בחר עם טובים, אתה יודע, באמת, ברוך השם בוחר בתורה. אמת, זה לא מלמד. מדוע? כי זה לא ברכה. זה ברכה מאוד משונה. ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, השם בחר עם טובים ורצה בדברי אמונים באמת, ברוך אתה השם בוחר בתורה, זה התחלה בסוף של אותה ברכה. זה נדיר הדבר הזה, זה כזה ארוך. אז זה ברכה ארוכה, שפותחת ברוך וחותמת בברוך, ולכן אומרים אמת ולא מלמד. מה? מה זה נאריב? עכשיו לוקח אמת? בסדר, אמת צריך שאין אמן. אתה רוצה להגיד, לבטא משהו שהוא אמיתי, אבל עדיין זה לא אמן, כי זה ברכה אחת. רואים גם שאין שם מלכות, כי הרי כל ברכה שאין לה שם אחות מהברכה, אז אני מתחיל ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ואתה בדברים הנאמרים באמת, ברוך אתה השם הבוחר בתורה, לא ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הבוחר בתורה. זה לא ברכה, זה רק חתימה של ברכה, שם ברכה אחת, ברכה אחת לפניה וארבע ברכות לאחריה. יוצא
ביוצא
של חריג,
גם ברכה ארוכה
שמתאמת
לאור
התגיד
יותר
מאורות, זה אחרי הברכה השנייה, גם פה אתה עונה אמן. באמצע, באמצע אתה לא צריך לתאמת, זה להתאר, מה שאני אמת, למה אנו נגיד נגיד אמת? כדי להתחיל לעשות את זה ברכה, כדי שאין לנו אמן, לא אתה נגיד אמת. אז כאז אם אמרו אמת, אבל מה שנהגות, צריך לומר אמת, להתחיל לעשות את זה לא ברכה, אין פה חתימה בברכה. יש פה דיונים חשובים לגבי השאלה אם ספר התורה נפסל, האם מברכים על על ההפטרה, כמה דעות, אבל מסקנת רוב הפוסקים זה שלא, אלא אם כן נפסל בסוף. זאת אומרת, לפעמים קורה שאתה השביעי עלה, ואחרי שעלה השביעי אתה מגלה שהספר התורה נפסל, כלומר בעצם הפטיר הוא מגלה שהספר תורה נפסל. מה עושים עכשיו כזה אגב? יש בזה מחלוקת גדולה, מה עושים עכשיו שהשביעי קרה לא עלה על הטעות, ואז המפטיר קרה ועלה על הטעות, מה עושים? יש מחלוקת, יש אומרים שלא מוצאים את ספר תורה. מדוע? כי מעיקר הדין המפטיר עולה למכלל העולים, אז במצב הזה קוראים לשביעי ואומרים לתפטיר. ויש אומרים שמוצאים ספר תורה אחר. בכל מקרה נפקמין היא, מה קורה שנפסל ספר תורה ואין להם ספר תורה אחר, במצב הזה יתראו את ההפטרה. אבל סתם ככה ציבור שנפסל להם ספר תורה ואין להם ספר תורה ואין להם ספר תורה אחר, אז הוא קוראים את ההפטרה. אומר, אז מה, לקרוא בלי ברכה? זה לא ברכה שערי. טוב, צריך להתייחס לעוד נקודה חשובה לגבי הקף החיים פה דן לגבי מה שנהגו שהמפטיר עולה בהזכרה ביורצייט. כתוב במדרש שמה שעושה נחת רוח למת זה קדיש והפטרה. צריך לחשוב על הדבר הזה, למה ההפטרה למרות שהיא הכי פחותה היא עושה נחת רוח למת. עלייה של המפטיר מבחינת החשיבות של העליות, עלייה של המפטיר היא חשובה יותר או חשובה פחות? היא הכי פחות חשובה. מדוע? זאת אומרת שבכול העלמה, כן, היא נפסל לפני כבוד התורה, זאת אומרת, הוא לא עולה, המפטיר הוא לא עולה. בכל זאת אומרת שזה נחת רוח למפטר לקרוא דווקא ההפטרה. כנראה שההפטרה, יש בזה יותר ברמה זכי אבא, כי זה הקדושה של עם ישראל. זאת אומרת, התורה היא באה מאת השם. כשאתה קורא בתורה, זה להתבטל לשכינה. אתה עומד מול ספר התורה, בתחילו אורחים, אבל ההפטרה זה הדברים של עם ישראל.
כן, זה מתאים לכל המוסלמים. פחות קשור, עושים לו פיצוי.
כן?
איך אבל? זה מגיע לגשת גם המוסלמים. בגלל ההפטרה היה במקום הקראת התורה. אם אתה קורא ההפטרה, זה כמו אתה קורא כל העלות.
זה השבע שבחוץ יש פה. אבל זה כאילו.
זה כאילו קצת.
כל זה כאילו רק. יש הרבה כללים פה לגבי השאלה מה קורה כאשר ישנם שני בעלי יורצייט שיש להם הפטרה. אף פעם לא ראיתי שיש נשים אחרים האלה, בדרך כלל יש איזה יהודי טוב שמבטר, אבל בעצם החידה כותב הלכה שלא ראיתי שמישהו מקיים אותה, שאם יש אחד שיש לו יורצייט ביום ראשון ואחד יש לו ביום שני, אז יש קרוב לסבת הוא עולה קודם. והסברה אפשר להבין אותה, כיוון ש... קרה דבר מוזר, במדרש כתוב שבתוך השנה לעלות מפטיר, זה כבר לא עושים. תוך שנה אומרים קדיש, זה משהו בתוך שנה לעלות מפטיר, זה לא כל כך מקפידים על זה, רק ביורצייט. עכשיו ביורצייט זה בכלל לא שייך, זה לפני, הוא לא בתוך השנה. לכן לא קורה, לכן לא קורה, אי אפשר שהוא יקרה ככה. למרות שאצל האשכנזים הוא לוקח להם כל החזוניות של כל השבוע הזה עושים, אני לא... זה מוזר הדבר הזה, מוזר זה שה...
מוצד אם הוא לא...
כן, אם הוא לא יודע יותר טוב, זה ספרות חובה, מה זה? זה אבא שלך מת, אתה לך יתום, ולא יש לך חזן. טוב, אז לכן החידה אומר שזה, בכל מקרה, יום השנה זה משך השבוע, אז איכשהו, יש לך כבר זיקה ליום השנה, אז מגיע לך קודם. טוב, אז זה באשר לעניין הזה. סעיף ב', אם חל ראש חודש בשבת, אין מפתיע מזכיר של ראש חודש כלל. למה? אומר המשנה ברורה, בלמלא שבת אין להביא בראש חודש, בקריאת הנביא רק בשם שבת. זאת אומרת, אם חל ראש חודש בשבת, מה מפתירים? השמיים גיסי. אתה בעצם מפתיר את זה היה מדי חודש וחודש, אתה לא עוסק בעניין הפרשה, אתה עוסק בעניין החודש, ראש חודש.
גם מחר.
מה? גם מחר חודש. ובכל זאת, אתה לא מזכיר בברכות ראש חודש. לא רק בחתימה, אפילו באמצע לא. מה? לא, קדש השבת. תלו מוסף, עקרונית חוזים שיכול ילד יבוא, מה זה תלו מוסף? כן, אבל נסכים את ראש חודש. עוד פעם, דבר, השכון אומר אותנו דבר מאוד חשוב, יש לו משמעות נוספות. הפטרה של שבת וראש חודש היא הפטרה של ראש חודש. מה? כזה מזון לא חוזרים מגשם חיוב לכל סעודה. כן, אבל שם אתה מזכיר ילד יבוא.
כן,
אבל פה אתה לא מזכיר אפילו. מה? לא, בתפילה בלילה חוזרים, זה לא מקדשים בחודש בלילה, אבל ברכת המזון גם ביום לא חוזרים, בגלל שאין חיוב סעודה זה ראש חודש. אבל בכל זאת אתה מזכיר. אבל, טוב, התשובה היא פשוטה, בגלל שסתם לאכול אפשר תמיד כל יום. אז אחרי זה אכלת, עכשיו גם ראש חודש אתה מזכיר, למה לא? אבל בדיוק להפטרה, למרות שאתה מזכיר את ההפטרה של ראש חודש, אתה לא מזכיר את ראש חודש. אתה אמור, אומר פה המשנה ברורה, כי קריאת הנביא הוא רק משום שבת. הסיבה לקריאת הנביא הוא רק משום שבת. זאת אומרת, אם לא היה שבת, לא היית קורא בנביא בכלל. נכון, שעכשיו, כשאתה קורא בנביא בשבת, בעצם לא כל כך חשוב מה אתה קורא. כן, זה קשור לעניין. התקנה היסודית, התקנה היסודית שקוראים בנביא, הייתה בעצם לקרוא בנביא. מה שאתה רוצה? העיקר עושים לך פסוקים. עכשיו, נוהגים לקרוא מעניינה של השבת, אבל אתם רואים בהפטרה של השבת, זה מעניינה של לא של הפרשה, אלא של השבת. אגב, מנהג ישן כיהודי תוניס, שכשיש חתן, מפטירים סוף סוסיס בהשם, תגן נפשי באלוקיי, כי לבישני בגדי ישע, בין שדקה יתן, כי חתן יכן תאר, חכלת הכליה, מפטירים בעניינו של החתן. לא רק שיהודי תוניס, זה היה שיהודי איטליה, ולכן זה הגיע גם לתוניסיה, אני חושב. אבל ביטלו את זה כבר הרבה שנים. תשאל, יש איזה זקן. מה? תכיר בעלה, אגב. יש כבר שולחן ערוך היום ליהודי תוניסיה. אז שולחן ערוך בצרפתית. יותר טובה. אתה אמרת שיותר טובה.
הוא ישיר אותה בדברים
נוספים,
כן.
ודאי שזה לא חסר, אני הסברתי לך זו פעם. הכל שם חסר. ספר שבנוי, לא על רבנים, אלא בנוי על חזנים, הוא חסר. גם שתיים ביחד משהו חסר, כי הספר בנוי, לא שהוא לא טוב, הוא מצוין. נחזור לעניין. אם כן, למרות שאתה מפתיר בעניין של ראש חודש, אבל זה בגלל השבת ואתה לא מזכיר. עכשיו, הרמב״ם חולק על זה. תראו מה הרמב״ם אומר, זה שאומרים, שפת הרמב״ם, שאף אחד שאינו מזכיר בחתימה של ראש חודש, מזכיר אותו בתוך הברכה, שאומר את יום המנוח הזה, את יום השבת הזה, ואת יום ראש החודש הזה, והמנה כסברה הראשונה. אני אגיד לכם רבותיי, איפה יש נוצרת בעיה? בשבת וחול המועד, בשבת וחול המועד, לפי ההיגיון הזה, שההיגיון הזה, אתה לחתום אך ורק בקדש השבת. למרות שאתה מפתיר בעניינו של פסח ובעניין של סוכות, צריך להפתיר לקדש השבת בלבד. עם כל זה יש מנהל אצל חלק מיהודי צפון אפריקה, אבל לא חתום על יהודי תוניסיה, שמחלקים בין פסח לבין סוכות. מדוע? כי בסוכות יש ריבוי שמחה, ולכן נוהגים להזכיר את החג. בפסח הרי הקורבנות שווים כל יום, פסח אומרים הלל שאיננו גמור, אומרים חצי הלל בחג הפסח. בסוכות אומרים הלל שלם כל יום, מדוע? כי השמחה נפגשת בכל יום. ולכן מה?
יום שמחתנו.
ולכן בשבת כל המועד רצו להזכיר את את סוכות, אומרים לקדש השבת. זה ככה נוהגים? אברהם, שמעת את זה? יש בזה חילוקי מנהגים בכל מיני קהילות, אבל אני אומר בדעתי לא סתם את הדבר הזה, כי חודש ראש חודש הוא זמן של שמחה, אז השבת, אז הוא מתבטל לשבת. אני אומר זמן שהוא זמן מרובה של שמחה, אמרת עליהם גמור, אתה גם מזכיר אותו בסתר. הלכה שלישית רבותי חשובה מאוד מאוד ליום הכיפורים, צריך לזכור את היום הכיפורים הזה. אומר פה השכון ארוך, וזו הלכה שהמקור שלה הוא הראש, לא כתוב בתלמוד, אבל הראש כותב, צריך לכוון לברכות הקרובים בתורה ובברכות המפטיר, וימי אחרי ימי, ויעלו לו להשלים עניין מהברכות של קצין עניין בשבת. שימו לב טוב להלכה החשובה הזאת. השולחן ערוך אומר, למה צריכים לכוון לברכות כדי לשים מהברכות? מה שמה שבעצם לא צריך? תראה לכם לברכות לקרוב את הלוחות המפטיר עניין אחרי ימיהם, ואז יעלו לו להשלים עניין מהברכות. אחד בשביל יותר להשלים. וטעם הדבר פשוט, הברכות לא נתקנו על הציבור, הברכות הן לברכות העולה לתורה. ומהמקום הזה למדו האחרונים, שמה קורה אם אחד שעולה לתורה מברך בשקט ואין עשרה שומעים אותו? זה לא בחר בתורה. הוא עולה לתורה, ברך, לא שומעים אותו עשרה. זה בסדר. מה?
זה קורה הרבה פעמים.
זה לא בחר בתורה. כי הברכות הן הברכות של העולה לתורה. הברכות הן לא ברכות של הציבור, הקנייה היא של הציבור. אבל
אשכנזים,
אם נראה את התורה, הם
לא אומרים
ברכו
לפני
משבח, אחרי שלא
שמעו אותו.
מן הסתם שמעו אותו. באופן טבעי שומעים. אבל לא חייבים לשמוע. אבל אם תכוון לברכות שלו, יעלו לך למאה ברכות. ברור? זה לא קשור, אין שום קשר. אתה לא יכול לשמוע את הברכות, אבל אם תכוון את המאה מהן, כן, אז תהיה לך למאה ברכות. רבותיי, מכאן ראיה שמותר לענות ברכו וברוך שמו. אמנם אשכנזים לא אומרים ברכו וברוך שמו. הייתם איתם את הנביא אשכנזי, יצא לכם? קמתם מספיק מוקדם בשביל זה? אז ראיתם שבקריאות אשכנזים אין ברכו וברוך שמו. האם שמתם לב, אשכנזים מכירים את הברכו וברוך שמו? יש מקום אחד שאשכנזים אומרים ברכו וברוך שמו, זה מדהים. בחזרת השבת. בברכות ההפטרה, זה לא הבנתי את הדבר הזה, בברכות, נכון? בברכות אמרו, ברוך הוא, ברוך שמו, מה אם, היה לכם שבעה עולים, לא היה איזה ברוך הוא, ברוך שמו בשביל העולים הללו?
מה זה סתם, מנגן את הברכות,
זה ככה, לא, זה גופה שאלה.
לא, שומעים.
לא, אני אסביר. אני אסביר לך למה זה, תשמע למה. כי חסרות ברכות בשבת. כמה ברכות חסרות בשבת? במקום 57 ברכות של 3 תפילות, יש לך 28 של 4 תפילות. אז 57 פחות 28, כמה זה יוצא? 29, נכון? אבל מאידך גיסא, לא נוכל להתכחש לדבר שבשבת יש עדיין שיש 3 תעודות, גם זה יש לך. אז כמה יש לך בסדה שלישית? 4 ברכות של ברכת המזון, נטיית ידיים והמוציא. זה 6. כמה יש לנו? 23. רגע, לא נוכל להתכחש גם לעובדה שיש קידוש של לילה וקידוש של יום. אז כמה ברכות זה הקידוש לילה וקידוש של יום? זה קידוש של לילה זה 2 ברכות, וקידוש של יום זה ברכה אחת. יש לנו 20 ברכות הפרש. יפה. 20 ברכות הפרש. כמה? מה? מה חסר? חסר 20 ברכות. יש עוד משהו? מה? אם אתה הולך על 20 ברכות, זה מעניין. 20 ברכות? בקריאת התורה יש לך 21 ברכות. כיוון שיש 7 עולים ו-14, ועוד אמרנו, המפטיר יש לו גם 7 ברכות. 21. בסדר, אבל מה?
כל יום יש
גם ברכות
של
ה-25. מה זה 25? לא, אבל 100 ברכות לא צריך את הדיקות אותו. סתם יום חול, יש לך 100 ברכות.
איך לך
20 ברכות, אם אני יכול לבד לך? טוב, רגע, שנייה, שנייה, יש לך 21 ברכות. אבל אני אומר, מה שאומרים חכמי אשכנזים זה ששלוש ברכות אתה ודאי תברך. זאת אומרת, שלוש ברכות, מקדמות, קרות, יש לך. לכן בהפטרה נברכים ברכו ברוך שמו, כי הם מניחים שבשמונה עולים, כלומר שבעה פלוס מפטיר, עולים מצוי בחובה. לעומת זאת, הקהילות הספרדים אומרים ברכו ברוך שמו, אני שואל על הירושלמים, אם השולחן ערוך אומר לכוון את המאה ברכות, לכוון בתפילה למאה ברכות. אם אתה אומר ברוך הוא ושמוע לא יעשה את הידי חובה.
כמה חולה
תתוכן? כל כך הרבה? חושב לך 16 ברכות. 20 ברכות. אני אומר שהספרדים שאומרים ברוך הוא ושמוע בעלייה לתורה, מוכח שאפשר לענות ברוך הוא ושמוע כשמלכים מוציא ידי חובה. שבוע הייתה חופה של מישהו, משפחה מהרחומה, בבני ברק זה היה. משפחה מהרחומה, והוא היה מידי צפון אפריקה, והקלה היו משפחה אשכנזית מאוד מכובדת. אני הצלחתי קידושין, אמרתי לו לא לדבר בכלל, לכוון את זה בחובה ולא לומר כלום חוץ מברוך הוא וברוך שמו ואמן. הייתה התמודדות כללית בעולם, והחתן היה מבסוט, היה לו שמחת חתן שהוא זוכר לעשות קדימה גבותיו. אבל הרב מרדכי אליהו סיפר פעם שהוא היה בחופה, הוא סיפר קידוש עם הבת של הבבא סאלי, והוא אמר לחתן ולכלה לענות אמן ולא לענות ברוך הוא ברוך שמו, והרב בסאלי נזף פה ליד כולם מתחת החופה. אמר לו, אתה לא תגיד לנו פה מה לענות, ברוך הוא ברוך שמו לענות. ואז מאז הרב אליהו הוא נזר בכבודו של ברוך הוא ברוך שמו שיוצאים לחובה, כי הוא קיבל אותך נזיפה על זה מהרב בסאלי. אז אני רק מעיר בדבר הזה, שנראה לי שמנהג הספרדים בולט, תזכרו את זה לזיכרונותיכם את הדבר הזה, כיוון שמרן מצווה אותנו לענות אמן ולצאת ידי חובה להשלים מהברכות, ואנחנו עונים ברוך הוא ברוך שמו, השלמים לא עונים, נראה לי זה לסתתם, שהשלמים אין ברוך הוא ברוך שמו בעליית, שמתם לנו את הדבר הזה? אין ברוך הוא ברוך שמו בקריאה בתורה, הם נזרים, כדי קריאה ברוך הוא ברוך שמו, אתה לא יוצא ידי חובה. שהספרדים יש ברוך הוא ברוך שמו, וזה מלמד על המנהג המקורי של הספרדים, שברוך הוא ברוך שמו לא הפסק. ומה? לא, חזרת השתק אתה לא רוצה את זה בחובה. לא, חזרת השתק לא בחשבון. לא, כי אתה לא... מה למה זה שמיר? למה שאתה לא אומר, תכוון בחזרת השתק ויעלו לך? אפשר, למה לא נכנות ההצעה הזאת? אתה יודע, כרובן, זאת אומרת, אפשר לתת את זה בתור עצה לכוון בחזרת השת גם כן. אתה מסתבר בו מביא את זה?
מה זה
חלב? זה חלב הקלה? חלב הקלה עושה, זאת אומרת, זה הרבה פעם מבריר. לא, אברהם סוצי שואל ככה. אומר, אתה לא יכול לברך את הברכה הזאת של תחילת התורה, אז מה זה לחזן? זה לא משנה, אני חושב. התשובה היא, שהוא אומר, בעצם, כל העונה אמן כאילו ברך בעצמו, כאילו. ולכן את הכאילו הזה יש בין אם אתה מחויב ואם אתה לא מחויב, ואז כשאני תענה אתה מצטרף לברכה שלו. זאת אומרת, זה יוצא דבר מוזר שמישהו יכול להגיד ברוך בורא פרויקט, אתה תגיד אמן, וזה כאילו שאתה ברכת. כי נראה לי שהנקודה העיקרית במאה הברכות, תכנת מאה הברכות היא מובד מזה שכתוב באבו דרם שהם מתים 100 אנשים כל יום, ודוד המלך תיקן שכל אחד ברך 100 ברכות. כלומר, הנקודה היא להרבות בשבח שם שמיים, לא דווקא להציע בחובה אלא לשבח את השם. ומי שאומר אמן הוא גם משבח את השם. כן, רק הוא שואל, רק הוא אומר, אם המצווה היא לברך מהברכות, אז אם אתה עונה, אתה לא, אם אתה קיימת את המצווה לברך מהברכות, כי אתה בדיוק אותו, אתה לא מצווה בברכה, אלא נראה שהעיקר זה לשבח ולהלל להשם, וזה נעשה בדבר. רבותיי, ביום הכיפורים צריכים להקפיד על זה, בגלל שגם מי שבשבת אין לו מגדנות, יש לו מגדנות, ביום הכיפורים אין לו מגדנות. ביום הכיפורים צריך להקפיד על הדבר הזה, וזו סיבה לשים כמה מוסיפים. כי נדמה לי, אני תמיד ככה מפריע לי דבר הזה, שאנחנו ביום הכיפורים לא מברכים להברכות. מה? ביום הכיפורים יש 99? לא, בתענית יש 99. בתענית יש 99, אבל בתענית יש לך את הברכה, יש לך תפילין, ויש לך בתענית, בתענית, תענית עשית פעם את החשבון שיש 99, אבל בתענית יש לך תפילת עמידה ארוכה. יש לך 57 ברכות. ביום הכיפורים יש לך 9 כפול 5. נכון, הרי יום הכיפורים זה 9 ברכות. מה? כן, רגע, כמה ברכות אתה מפסיד יום הכיפורים? 9 כפול 5, אתה מפסיד 12 ברכות. יש לך הפסד של 12 ברכות. חוץ מכל שבת, זאת אומרת, חוץ מכל שבת שאתה מפסיד 20 ברכות. בערך 30 ברכות חסרות לך ביום הכיפורים. ולכן יום הכיפורים צריך לכוון, או לעשות כמה מוסיפים. ואז, יש גם תהליך התורה של מנחה ביום הכיפורים. אבל לא מקום צריך לכוון את הדבר הזה. בחוץ זה תקנה דוד המלך, גם תקנה קדומה. אם זה רבנן. כתוב בשכן ערוך בסימן ד' ומנהי את הדין של המהבחות. טוב רבותיי, נזכה בזה ראשי נתברך וכל הבחות הכתובות בספר התורה. יש מניין בלעדיין? יש מניין.
Thank you.